טוב, מועדים לשמחה. מאלף מתנצל שבגללי קצת ההפסקה שלכם קוצצה, אבל ברוך השם, ליל הושענא רבה הפך להיות ברחבי הארץ סוג של אירוע מתגלגל, והכל פה מערכות מושפעות על מערכות. אבל באמת ברוך השם, כל מקום שמגיעים יש מאות אנשים יושבים ולומדים, זה דבר נפלא. אני אישית אבין אתכם אם תרדמו. זאת אומרת, אמרתי קודם לרב, אני לא מסוגל בשעה כזו להקשיב. זאת אומרת, אני מדבר, אז אני ערני. זה שאתם מצליחים בשעה כזו לשבת ולהקשיב, אז זה נפלא, אבל מי שירדם, אני לא אלף. אפילו אני אזדהה איתו. אז בואו נתחיל. הנושא שחשבתי לדבר בקצרה, כי עוד שעה אני צריך להיות ברעננה, אז אנחנו, יש לנו פה איזה קונפליקט פנימי מסוים. הנושא שחשבתי לדבר עליו זה, כמו שכתוב בכותרת, תפילה. הנושא של תפילה הוא חשוב כל השנה כולה, ויצא לי בחצי שנה האחרונה לדבר עליו הרבה, בגלל שהימים שאנחנו עוברים בעם ישראל, בעיקר הקיץ האחרון, עם שובועים ועם צוק איתן, ועם כל האתגרים שעם ישראל הולך ועומד מולו, גם ברמה הציבורית, גם ברמה האישית, כל אחד ואחד מאיתנו, הם זוקקים לדעתי איזשהו בירור או ליטוש בהבנה האמונית של המושג תפילה. תפילה זה אחת מהמצוות או עבודת השם, עבודות השם שהן היותר רגישות, נקרא לזה, בחיים של האדם הדתי. כולנו מתפללים וכולנו מקדישים זמן אדיר לתפילה. עשו פעם חישוב, 3 תפילות ביום, של גברים, של נשים, זה קצת שונה, אבל עדיין עם ברכות וקריאת שמע ובממוצע של שבתות וימים טובים, ועכשיו ימים נוראים שהשקענו כל כך הרבה שעות בתפילה. בגלובלי, אם נעשה חישוב של ממוצע שנתי כפול, נלך על 90 שנות אדם, יוצא שאנחנו משקיעים 10,000 שעות במושג הזה של תפילה. וכאן, וזו הנקודה הרגישה, שאצל חלקנו, לפחות אני מעיד על עצמי, יכול להיות שחלק יזדהו איתי, רוב הזמן שאנחנו מקדישים לתפילה הוא לא נעשה בכוונה. למעשה, הרבה פעמים התפילה עוברת לנו ליד האוזן, והקושי להתרכז בתפילה הוא הופך להיות אחת מהבעיות האקוטיות בתרבות שלנו היום. כאשר אדם במשך שנים לא מצליח להתרכז בתפילה, מזמן עברתי את השיעור הזה באיזשהו כולל פנסיונרים. ניגש אליי בסוף השיעור, אדם, להערכתי, בסביבות 80-90, אמר לי, אומר שאני חושב על זה, הוא אומר, אני חושב, כל חיי לא הייתה לי תפילה אחת בכוונה. זה דבר שהוא מתכוון, מההתחלה ועד סוף, אני מניח. היה לו מן הסתם הבזקים. שזה דבר שקורע את הלב לשמוע, אבל לצערנו זה מציאות שכיחה. וכאשר במשך שנים אדם מתפלל לא בכוונה, ויותר מזה, הוא לפעמים מתפלל בכוונה, ונדבר גם על זה, והוא לא מרגיש איך שהתפילות נענות. שזה גם נקודה כואבת שצריך לדבר עליה, בעיקר בימים שלנו. אז קוראים אחד מהשניים. אפשרות אחת זה שבן אדם, הוא מתפלל, אבל הוא לא באמת מאמין בכוחה של תפילה. הייתי לא מזמן באיזה אירוע משפחתי, אז קלטו אוזניי זוג צעיר שדיברו עם הילדה שלהם, בת, אני חושב, 3, שהם הבטיחו לה משהו, שמחר נקנה לך שוקולד, מחר ניתן לך ממתק. אז הילדה שאלה אותה, היא אומרת, באמת? אז ההורים אמרו לה, בעזרת השם. הילדה אמרה, לא. הילדה בגיל 3, אמרה, לא, באמת, לא בעזרת השם. היא אומרת, באמת? באמת, היא כבר בגיל 3, היא קלטה שהמבוגרים אומרים בעזרת השם, זה מילת כיסוי להגיד שזה לא רציני. כי זה האווירה, כאילו בעזרת השם, תפילה, בסדר. כאילו במילים אחרות, זה לא. אפשרות שנייה, שהיא לצערנו קורית הרבה פעמים, שאדם ממשיך להתפלל, אבל מפתח עם הזמן אדישות כלפי התפילה. זאת אומרת, לא רק שהוא לא מאמין בתפילה, אלא, בסדר, ממלמלים מילים יום אחרי יום, פעם אחר פעם, והדברים לא נוקבים את הנפש כמו שהם אמורים. למה זה קורה? למה התפילה כל כך קשה לנו להתפלל בכוונה? הרב קוק, בכתביו, הוא מתעסק הרבה מאוד בנושא של תפילה. יש ספר שלם, סידור עולת ראייה, שיש לו פירוש על מהלך התפילה, אבל מעבר לזה יש מאות פסקאות פזורות בכתביו שעוסקות בנושא תפילה, כי הוא ראה בזה באמת אחת הבעיות המרכזיות של עבודת השם בדור שלנו. ואם אני מנסה לתמצת את שתי הסיבות המרכזיות שהרב קוק מסביר מדוע אנחנו כל כך מתקשים בתפילה וממילא גם הדרך לשפר אותם, הסיבה הראשונה היא שזה לא הנושא שאני רוצה לדבר עליו, שזה קשור לכל העולם התרבותי שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים בתרבות מערבית, בזמן הרב קוק קראו לזה קצת במינוחים אחרים, אבל הרעיון הוא תרבות שמובלט בה הצדדים החושניים החומריים. בעצם איזשהו תוצר ילידת רוח של התרבות האלילית, ששם כוחות הדמיון וכוחות החוש הם אלה ששולטים. אנחנו חיים בעולם תרבותי וזה הולך ומקצין ככל שעוברות השנים, שהגירויים החיצוניים הם אלה שמניעים באופן כמעט בלעדי את נפש האדם. והאדם שחי בעולם התרבותי של היום, קשה לו מאוד מאוד להתרכז בכלל ובתפילה בפרט. הוא כל הזמן נמצא בהסחת דעת, שהדרך היחידה לצוד את ליבו ואת עיניו, זה על ידי פלשים. סתם כדוגמה, מבחינת הרצאות, על פי אנשי מקצוע, הזמן הממוצע שהאדם כיום מסוגל להקשיב להרצאה, זה 7 דקות. זאת אומרת שאנחנו די עברנו כבר את הזמן הזה עכשיו. לתפילה שהיא לא רק דורשת ריכוז שכלי, אלא דורשת ריכוז נפשי, זה משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית לאדם בן דורנו. ולכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, מתחילים תפילה, ובעצם נכנסים לזה טייס אוטומטי ומתעוררים אחרי כמה דקות ושואלים איפה אנחנו. זה בעיקר בא לידי ביטוי שיש שינויים בתפילה, למשל שיש ראש חודש או חול המועד, צריך להגיד יעלה ויבוא. אתה מתחיל תפילה, בסוף תפילת 18, שואל את עצמו, אמרתי יעלה ויבוא? לא אמרתי יעלה ויבוא. עכשיו, על פי ההלכה, אם מסתפק אם אמר יעלה ויבוא, חוזר. אדם חוזר פעם שנייה לתפילה, ושואל את עצמו, אמרתי יעלה ויבוא? יכול לקחת 5-6 תפילות, וכל פעם אדם לא בטוח סגור אם הוא אמר יעלה. זה סוג של פיצול אישיות. זאת אומרת, אדם חי בפער מוחלט בין העולם החיצוני לעולם הפנים. אז הדרך לטפל בדבר הזה, זה בעצם מדיניות חיים שלמה שעבודת השם כולה עוסקת בה, שזה הנושא של מרכוז הכוחות. זאת אומרת, פחות ההחצנה, פחות פיזור הדעת ויותר המרכוז והשליטה, או מה שמכונה בלשון חכמים, האחדות. היכולת לכנס את הכוחות, וזה קשור לכל העבודה שלנו בתחיית סיפוקים, כל העבודה שלנו בהשלטת המציאות השכלית רוחנית על הצדדים הפראים של הנפש, והדברים ארוכים, וזה לא הנושא. הנקודה השנייה אבל שכן, הייתי רוצה לדבר בה, כי אני חושב יותר נקודתית ואפשר לטפל בה בזמן קצר יחסית. אומר הרב קוק, הבעיה שגורמת לנו להתפלל שלא בכוונה, זה חוסר הבנה איך בדיוק התפילה פועלת. אצל הרבה אנשים, התפילה היא פנייה לבורא עולם, וזה כמובן נכון. אבל זה נתפס באופן מאוד פשטני. האדם מבין, אם ניקח לדוגמה את תפילת 18, שזה התפילה הקלאסית, איך תפילה פועלת על פי ההבנה הפשטנית? אנחנו דבר ראשון פותחים בברכות השבח. ההבנה הילדותית, ככה הרב קוק מכנה את זה, מבין שהאדם שהוא אומר את ברכות השבח, הוא חושב שהוא מחניף לבורא. זאת אומרת, הוא פונה לבורא עולם ואומר לו, תשמע, אתה אל גדול, גיבור, נורא, קיצור, אתה בסדר אתה. ובורא עולם, עד עכשיו שהיה ככה קצת לא סגור על עצמו, מקבל חיזוקים חיוביים, בונים לו את הביטחון העצמי, ובורא עולם אומר, טוב, עכשיו שאתם מדברים כל כך יפה, מה אתם רוצים? ואז מגיע השלב של ברכות הבקשה, שמה אנחנו מספרים לבורא עולם, אולי אתה לא יודע, אבל יש בעיות מסוימות בעולם, אצלי, בעם ישראל, אולי לא שמעת, יש מלחמות, חטפו נערים, תעזור לנו. ובורא עולם שהוא עדיין בהלם מהשבחים, הוא עדיין ראשו מסוחרר, אז הוא אומר, טוב, חידשתם לי, לא ידעתי את זה, ועכשיו שאתם מבקשים כל כך יפה, אז בסדר, אני זורם איתכם. וההבנה הפשטנית לא נגמרת. יש גם בסוף ברכת 18 את ברכות ההודעה. שוב, בהבנה הפשטנית מה הכוונה? אנחנו אומרים, פונים בורא עולם ואומרים לו, אל תחשוב שיצאת פה פאר מכל הסיפור. זאת אומרת, אתה נתת לנו דברים, אנחנו מחזירים לך תודה, גם כדאי לשמור על קשרים עם בורא עולם. לכו תדעו, אולי נצטרך אותו בהמשך. ואז אנחנו מסיימים באיזה תודה הדדית, וכולם יוצאים מרוצים. עכשיו, אני כמובן מציג את זה פה בצורה צינית, אבל באופן זה או אחר, למרבה הצער, זה פחות או יותר התפיסה שנמצאת אצל הרבה מאוד אנשים, מילדותם עד זקנתם ביחס לתפילה. ההבנה הזו, אני נזהר בלשוני, זה לא הבנה מוטעת. יש צעד, ונדבר על זה, שהאדם אמור באמת לפנות באופן ספונטני, תמים, אפילו ילדותי לבורא עולם. זה חלק מעבודת השם. אבל אי אפשר להשאיר את התפילה רק ברמה הזו, יהיה צורך לחדד ולהבין איך התפילה פועלת. תפילה, השורש של המילה תפילה, זה מהשורש לפלל, פי למד למד. המושג לפלל, שהיום משתמשים בו הרבה למשמעות של תקווה, בשורשו הוא שייך פה ממלל. במילים אחרות, לפלל זה להוציא מילים בפה. ההגדרה, גם ההלכתית של תפילה, זה להוציא מילים בפה. כשאנחנו מתפללים, לא מתפללים בלב, יש גם מקום לזה, אבל התפילה, נקרא לזה המרכזית שתוקנה על ידי חז"ל, היא על ידי הוצאת מילים מהפה, חלק מזה בקול רם, שזה רוב התפילה, ויש את תפילת 18, תפילת לחש. אבל גם תפילת לחש ב-18, זה לא שאדם עומד בשפתיים חתומות ומתפלל בליבו, אלא הוא אמור לחתך בשפתיו. זאת אומרת, להניע את שפתיו ולהוציא את המילים מהפה, רק לא שכולם ישמעו, אלא בלחש. זוהי תפילה. מה קורה שאנחנו מתפללים? אומר הרב, כאשר אנחנו מתפללים, אנחנו עוברים שינוי. אנחנו לא משנים את ריבונו של עולם, אלא עוברים שינוי. לנו יש רצונות, תקוות, חלומות, שאיפות. הרצונות, התקוות והחלומות הללו, כל עוד הם נותרים ברמה המופשטת, ברמה הליבית, שאדם רק רוצה את זה ברצון הפנימי, הדברים בעצם לא הופכים להיות חלק ממנו. הדרך שבה האדם מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, לוקח את עולמותיו, את רצונותיו, ומממש אותם במציאות, זה על ידי הכלי המרכזי שבו האדם מתבטא, וזה הדיבור. כידוע, פרשת בראשית, והיא אדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, רוח מללה. המלל הוא ההגדרה המהותית של נפשו החיה של האדם. כאשר אדם מבטא בשפתיו, הוא מופיע את הדברים במציאות. שימו לב, לא הכוונה שהוא גורם לאחרים שיבינו את זה, זה גם נכון, אבל זה לא הנקודה. נסתם חלק מהקהל פה, הולך בקיץ לכנסי בניין שלם, שם יש שיעור קבוע, שכל פעם מישהו אחר מעביר אותו, אבל חוזר עצמו שיעור שעוסק בתקשורת מילולית בין בני זוג, שבו תמיד מוסבר, בעיקר לחתנים וקלות צעירים, שכדאי מאוד לקבוע פעם בשבוע, באיזה מינון מסוים, שיושב בני הזוג יושבים ומדברים, לא בענייני השוטף, אלא מדברים מלב אל לב. וכמה חשוב לחתן הצעיר להסביר לו שאתה צריך להגיד לאשתך, אני אוהב אותך, וכמה חשוב שהיא תגיד לי, אני אוהבת אותך, או בגרסה הנשית אתה תותח, או משהו כזה, משהו שיותר מדבר אל האגו הגברי. ותמיד נשאלת השאלה, בעיקר בצד הגברי, למה אני צריך להגיד לה שאני אוהב אותה? מה, היא לא יודעת את זה? תשובה, היא יודעת את זה. אבל ברגע שאתה אומר את המילים, המילים הופכות להיות מציאות. האהבה ביניכם הולכת ומופיעה בעולם על ידי זה שאתה ביטאת אותה בשפתיים. כאשר אנחנו ממללים, כאשר אנחנו מפללים, אנחנו לוקחים את הרצונות, את השאיפות שלנו, והופכים אותה מדבר ארטילאי, מאורפל, למשהו מגובש, למשהו שמתממש במציאות. אבל זה לא הכל. לא רק שאנחנו מוצאים את הדברים מהכוח אל הפועל, זה לא מה שנקרא אוטו-סגסטיה, זאת אומרת שכנוע עצמי להוציא דברים. אנחנו פונים בתפילה לבורא עולם, זאת אומרת אנחנו לוקחים את השאיפות והרצונות שלנו, מוצאים אותם מהכוח אל הפועל, אבל גם מחברים אותם לרמות עדינות וקדושות יותר. זאת אומרת, כאשר לי כואב משהו, ואני מתפלל שאני רוצה להיות בריא, בסדר, אני ביטאתי פה איזה רצון מעופל, ועכשיו מימשתי אותו. אבל הדברים נשארו ברמה מאוד מאוד אינטרסנטית. כואב לי ואני רוצה שאני אהיה בריא. כאשר אני אומר את המילים שקבעו חז"ל, רפאנו השם ונרפא כי תהילתנו אתה, כאשר אמרתי את המילים הללו, לא רק שהרצון שלי הלך והתברר, הלך והפך להיות מלל, הפך להיות חלק מהמציאות, אלא הוא גם התעדן, הפך להיות רוחני יותר. אני פונה לבורא עולם ואומר לו, אני רוצה להיות בריא, לא רק בגלל שכואב לי, אלא כדי שתהילתך תופיע בעולם. בהערת סוגריים, ברור שכאשר אנחנו אומרים את המילים הקדושות הללו, אנחנו אומרים אותם בשלב ראשון באופן מלאכותי. זאת אומרת, שאנחנו מתפללים, רפאנו השם ונרפא, כי תהילתנו אתה, לא כל כך אכפת לנו באמת תהילת השם. אכפת לנו שכואב לנו. אבל, כמו שאומר רבנו בחיי, בספר חובות הלבבות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. במקרה שלנו, אחרי הדיבורים נמשכים הלבבות. כאשר אדם במשך שנים, אומר את המילים הקדושות הללו של חז"ל, ולאט לאט, גם אם מהחוץ אל הפנים, באופן מלאכותי בשלב ראשון, הוא מתרגל להוציא את הרצונות שלו מהכוח אל הפועל, ולעדן אותם, להפוך אותם ליותר רוחניים. במילים אחרות, התפילה על ידי הפילול, אנחנו עוברים תהליכים, אנחנו פונים לבורא עולם, ועל ידי כך הולכים ומשנים את רצוננו. ועל ידי כך המציאות משתנה. אם ניקח שוב לדוגמה את תפילת 18 שהבאנו אותה, אנחנו פותחים תפילת 18 בברכות השבח. ברכות השבח אין מטרתם להחניף לבורא. כאשר אני עומד מול בורא עולם ואומר לו, אל גדול גיבור ונורא, אני בעצם הולך ומבטא שאני עומד מול גבורה, מול גדולה, מול נוראות אינסופית. בתפילה. כל ברכות השבח זה עניינם, להיפתח מול הגודל שעומד לפנינו בתפילה. פסוקי דה זמרה, אין שם בקשות. לכן אגב, להרבה אנשים קשה מאוד עם פסוקי דה זמרה. כי איפה כאן, מי שתופס שהתפילה עניינה פה עכשיו לרצות ולשכנע את בורא עולם, אז פסוקי דה זמרה זה משהו שאין בו, נראה שהוא לא נותן את התוצר. גם אגב, תפילות בשבת הרבה פעמים. תפילות שבת צריך להבדיל. ליל שבת יש את האקזוטיקה של תפילת קרליבך והשמש השוקעת וזה. אבל שבת בבוקר, שני כבשים בני שנה תמימים. משעמם. איפה פה הבניפיט, מה שנקרא? איפה כאן אני מקבל את מה שאני מבקש? כל מטרתם של פסוקי דה זמרה, שאני חושב שזה רבע מהתפילה, אם לא שליש, עניינם לפתוח את האדם מול הגודל שעומד מולו. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכו זו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, כל המציאות כולה הולכת ומעללת את שם השם. אדם מתחבר לכך שהעולם כולו הולך ומופיע את השאיפה אל האין סוף, את השאיפה אל השלמות. בגלל שיש חשש שכל דברי השבח הללו יתפסו בצורה מוקשמת, ואדם יחשוב שהוא באמת פה מחניף לבורא, או מתאר את הבורא, לכן חז"ל תקנו לנו מדי פעם בתפילה את תפילת הקדיש. תפילת הקדיש היא נאמרת בזמנים מדודים בתפילה, נאמרת בשפה ארמית, שזה שפה שבזמנה שהיא תוקנה, זו הייתה השפה המדוברת. זאת אומרת, פונים אל האדם באמצע השבח שלו לבורא, בשפתו שלו, ואומרים לו, תקשיב טוב, כל מה שאמרת זה נפלא, אבל זה לא חלילה שמו של הקדוש ברוך הוא. כי שמו של הקדוש ברוך הוא התגדל והתקדש שמי רבה. שמו של הקדוש ברוך הוא גדול וקדוש, לעלה מכל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמה. שמו של הקדוש ברוך הוא, השלמות האלוקית, היא בהרבה יותר גדולה מכל מה שאתה מתאר פה. התיאור הוא בא ליצור את העמדה הנפשית הנכונה בתפילה. אבל הקדוש ברוך הוא יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. שמו של הקדוש ברוך הוא מבורך לנצח נצחי מעל כל העולמות. בהערת סוגריים, זה גם הסיבה שזה עוד פעמיים בחיינו אנחנו אומרים קדיש. חוץ מתפילה. פעם שנייה, חלילה, שאנחנו נפגשים עם המוות, וגם האדם יכול להתבלבל ולחשוב שקריסת המערכות החיצוניות, הגוף שיסתלק, זה סוף פסוק, אומרים לו לאדם, תפילת הקדישת שם מילה אחת של נחמה על המת, באופן ישיר, אין נזכור של המת. כל תפילה הקדיש בא להגיד לאדם, אל תתבלבל. הגוף יסתלק, אבל שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתקדש גם, ואולי דווקא, דרך הפער האדיר הזה שעכשיו נחסר בעולם הגלוי. פעם שלישית שאנחנו אומרים קדיש, זה קדיש דרבנן, שמסיימים ללמוד דברים בתורה שבעל פה, ואומרים קדיש ומוסיפים על ישראל ועל רבנן והתלמידיון והתלמידי תלמידיון, אותו רעיון. אדם לומד תכנים בתורה שבעל פה, הוא יכול להתבלבל ולחשוב שתורה שבכתב זה תוכן שנאמר באופן ישיר מעת הבורא, שם מתגלה שמו של הקדוש ברוך. אבל בדברים שנאמרו בתורה שבעל פה, שזה סוג של חוכמה אנושית חלילה, פה אומרים לו לא. על ישראל, על רבנן והתלמידיין והתלמידון. גם בדברים האלה שעברו בעם ישראל בשרשרת הדורות, שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל והתקדש. בכל מקרה, זה השלב הראשון בתפילה. אנחנו בתפילה מגדלים ומקדשים את שם השם, על מנת ליצור את העמדה הנפשית של הפתיחות מול הגודל. השלב השני, כמו שאמרנו, זה שלב הבקשה. בשלב הבקשה, לא שאנחנו מחדשים משהו לבורא, אלא אנחנו הולכים ומשתנים. בפנייה אל הבורא, שוב, אנחנו לא מדברים אל עצמנו, אנחנו מדברים אל הבורא, אל מקור חיינו, ולכן גם התפילה מנוסחת, בצורה של פנייה ישירה, ספונטנית, בגוף ישיר. בתפילה לא מעיינים, בתפילה לא עושים שאני אומר לבורא, אני בעצם מתכוון לשימות, לא, שאני אומר אל גדול, אני זורם עם מה שאני נמצא בתוך המחשבות. אבל על ידי זה שאני אומר את המילים הללו, אני מבקש את הבקשות הללו, אני עכשיו מתחבר יותר להשבת המשפט בישראל. אני מתחבר עכשיו יותר לחזרת השכינה לציון. עכשיו בניין ירושלים יותר חי בליבי על ידי זה שאני התפללתי. ומכיוון שכך, אני משתנה, המציאות הולכת ומשתנה. לפני התפילה לא היה פה את הכלי להכיל את השפע של הבורא. על ידי זה שאני אמרתי את המילים הללו, פתחתי, שיניתי את המציאות על מנת שתוכל להופיע יותר את הברכה האלוהית. ואז אנחנו מסיים את התפילה בברכות הודעה. מה עם ברכות ההודעה? שוב, לא אנחנו מנסים לרצות את בורא עולם, אלא ברכות הודעה זה ביטוי, תודה זה עמדה נפשית שאני פונה לאדם ונתן לי משהו, אני אומר, אני נמצא בעמדה של קבלה. עמדה של הכרה טובה, עמדה של פתיחות וענווה כלפי הטוב שנפגשתי איתו. כשאני אומר את ברכות ההודעה, לך טוב על שמך עליי להודות, אני בא ואומר שלא תהיה פה טעות. זה לא שקיבלתי את הדברים ועכשיו שלום עלייך נפשי, אלא נמצא, ממשיך להיות בעמדה נפשית של קשר ורצון לשלמות אינסופית אל הבורא. כאשר אנחנו מבינים שזוהי התפילה, שהיא בעצם יוצרת את השינוי באדם ומתוך כך את המציאות כולה, יש לזה נגזרות משמעותיות שהן מבחינתי העיקר. נגזרת ראשונה, מי שמבין את התפילה בהבנתה הפשטנית, קרי שאנחנו רוצים לשנות פה את הבורא, אז הוא יכול חליל להיטות ולחשוב שתפילה לא כל כך חשוב אם היא תהיה בכוונה או לא תהיה בכוונה. כלומר, אם הרעיון זה עכשיו לפנות אל הבורא, אז אני אומר פה את המילים. אני אומר את מילות הקסם, יש לי פה איזשהו רצפט שאני ממלמל אותו, והבורא הוא ייתן, כי הוא אומרים לו את המילים. אם אדם מבין שעיקר עניינה של התפילה זה שינוי של האדם, הוא מבין שהמוקד המרכזי של התפילה זה הכוונה בה. אם אדם מתפלל ללא כוונה, אני נזהר גם פה, לא יכול להגיד שזה לא תפילה, זה גם תפילה, כי עצם זה שאדם עומד מול הבורא, גם אם הוא מלמל מילים בלי שהוא מבין אותם, או שהוא מכוון בהם, זה כבר סוג של שינוי, זה כבר סוג של פתיחות מול הבורא, אבל זה כמובן ברמה מאוד נמוכה. הנגזרת היא שלהבין את מילות התפילה, זה משהו אקוטי, זה משהו שהוא בילד אין במטרה המרכזית של התפילה. על מנת שהתפילה תיצור את השינוי הנפשי הנדרש. שכאשר אדם לומד את מזמורי התהילים, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אנחנו פונים למי, לבורא עולם, ואומרים לו, מי שיושב בסתרך, בסתר העליונות שלך, מי שיושב התלונן, מלשון לינה, מי שישן בצל שדי, ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. אליך לא ייגש. למה? הסגבהו. למה הקדוש ברוך הוא מרים את האדם, מסגב את האדם? כי ידע שמי. ככל שאדם יודע יותר את שמותיו של הבורא, ככה גם הוא הולך ומשתנה. ומתוך כך המציאות הולכת ומשתנה איתו. אחת התתי סעיפים של הרעיון הזה, זה גם הבנה שהיא מוטעת לדעתי, שהרבה פעמים אנשים חושבים שתפילת ילדים היא פועלת יותר מתפילת מבוגרים. זה לא נכון. חז"ל מדברים בשבח תפילת ילדים, כי יש משהו בתפילת ילדים שהוא מאוד ספונטני ומאוד תמים. בניגוד אלינו המבוגרים שלפעמים יש לנו איזשהו פער בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, אצל ילד זה לא ככה, אבל עדיין תפילה של ילד היא ברמה מאוד מסוימת. הילד לא לגמרי מבין על מה הוא מתפלל. הוא מתפלל כי אמרו לו להתפלל. התפילה הבוגרת היא שהאדם מבין. יש איזו שאיפה לפעמים היום בזרמים מסוימים בעבודת השם של להיות כמה שיותר ילדים, גם בנושא התפילה וגם בכלל בנושא ההתנהלות. שורש הזה הוא כמובן נכון, אבל יש כאן איזושהי בעייתיות. שוב, אני אתן דוגמה שכולנו מכירים, עכשיו זה בדיוק ימים נוראים, זה הזמן לתאר אותה. יש סיפור ידוע, כולנו מכירים, שפעם אחת ביום כיפור כל העיירה כולה התכנסה בבית כנסת להתפלל את תפילת יום כיפור, ואז לפתע נכנס לתוך הבית כנסת נער, הרועה של הכפר, שהוא לא ידע איך להתפלל, מה הוא עשה? כמה גרסאות, אבל הגרסה הרשמית לקח חליל והתחיל לחלל. ואז הצדיק, הבעל שם טוב, הסתובב ממקום מושבו ואמר, מי זה אותו נער אשר קרא שערי שמיים לתפילתנו? סיפור ידוע, היום הצגת חובה בכל גן תורני באיזשהו שלב, פלוס הופעה בגן של דודו שבע. נמצא שם, הסתכלו, ואחרי זה כולם שרים, העיקר הכוונה, מאוד יפה. נחמד. המקור של הסיפור הזה נמצא באמת בספר שנקרא שפחי הבעל שם טוב, אבל יש שם קצת שינוי מהגרסה. בגרסה המקורית, א', הנער לא מתפלל, לא מחלל בחליל, אלא צועק, אנא השם הושיענה. הבדל שני, בסיפור המקורי, הבעל שם טוב לא מסתובב ואומר, מי זה אותו נער אשר קרא אשר ישנו את תפילתנו, אלא אומר, מי זה אותו נער אשר אקל מעליי את תפילתי. כלומר, עזר לי. הגרסה המשודרגת, שהנער מחלל בחליל והופך להיות יותר מהצדיק, זה גרסה של סופר השכלה חילוני בתחילת המאה ה-20 בשם שלום אש. אחרי זה יש יוד מן ברדיצ'בסקי, גם מרטין בובר נכנס פה בסיפור. כולם לקחו את הסיפור הזה, בחשו אותו והפכו אותו לסיפור שהיום הוא ידוע, שהמסר שלו הוא, א', אם אתה מאוד מרגיש רצון, אתה תחלל בחליל ביום הכיפורים, תעבור איסור שבות דרבנן, וזה יסולח לך, כי העיקר הכוונה, שזה כמובן מסר נוצרי מובהק, והנקודה השנייה, שהיא לענייננו, שהילד הוא יותר מהצדיק. אם זה ככה, אז עדיף להישאר ילדים. אין מה ללמוד תורה, אין מה להתפתח. בוודאי שיש מקום לילד, כמו שיש מקום לילד להתנהל בחיי היומיום, אבל אדם מבוגר שמתנהג כמו ילד זה משהו מאוד עצוב. על אותו משקל, אדם מבוגר שמתפלל כמו ילד, קרי, בלי להבין את המילים ורק באיזו השתפכות רגשית ילדותית, יש לזה אפקט מאוד, מאוד קטן. היא אומרת זה שוב כי זה לא רק תפילה, זה קשור למערך שלם של איזושהי הבנה שכאילו הדרך להגיע לקרבת אלוקים זה על ידי... חמוד, וזאת בזמן שאני משמיץ את הילדים, תראה איזה מסירות נפש. צילום של ילד מתוך תמימות, וזה, זה מה שמדהים. מי זה אותו צלם אשר קרה? כאילו, ההבנה הזו, שככל, קיצור, זה דברים, יצא לי לפני כמה שנים, אני אגיע למקרה עצוב, אני עושה אותו בחיור, אני אגיע עצוב, איזושהי תלמידה שלימדה אצלי במסגרת מסוימת, שבעלה לא עלינו, קצת השתבש, עזב את עבודתו, עזב את חייו, והתחיל, כמו שהוא הסביר לי, להסתובב ברחובות ולשמח אנשים. זו ההגדרה. אומר, זה מה שהשם רוצה ממני. אז היא, איך אומרים, הביא אותו, אמר, בואי, תשב, נדבר, ננסה. ישבתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אני לא אכנס איתך לדיונים אמונים, סתם, תמיד יש לך אחריות על המשפחה, על הזה. הוא אומר לי, אין, העיקר בחיים, ככה הוא אומר לי, זה עבודת השם בפשטות. אמרתי לו, אתה יודע, המילה פשטות והמילה טיפשות, זה מאוד קרוב. שרב נחמה ומקורות אחרים מדברים על פשטות וזה, לא הכוונה שאדם אמור לחבוט את הקומה הבוגרת בנפשו. הכוונה היא שיחד עם הקומה הבוגרת, תמיד להישאר עם הספונטניות, עם הזרימה, מה שהרב קוק קורא לזה טל הילדות, להישאר עם אותה רעננות של תפילת ילדים. אבל התפילה האמיתית צריכה להיות מתוך בגרות הבנה, ועל ידי כך היא הולכת ומשנה את האדם. הנקודה השנייה, שעבורה באמת אמרתי את כל הסיפור הזה, זה נקודה שלדתי מאוד מאוד רלוונטית למציאות שאנחנו חיים בה היום. על פי ההבנה הפשטנית שתפילה באה לשנות את הבורא ולדרוש ממנו שייתן לנו את מה שאנחנו מבקשים, המדד להצלחת התפילה יהיה האם קיבלתי את מה שביקשתי או לא. אם קיבלתי, סימן שהתפילה פעלה. אחי, מה נסגר? כמה צילומים? בסדר, אנחנו מחוסים פה, זה בסדר. יש פה גם וידאו. לא, אתה בסדר, אתה עושה את שלך, תמשיך. המדד להצלחת התפילה יהיה, האם קיבלתי את מה שביקשתי? אם אדם מבין שעיקר עניינה של התפילה זה השינוי שהאדם עובר, יוצא שהמדד להצלחת התפילה זה לא האם קיבלתי את מה שביקשתי או לא, אלא עצם זה שאני עברתי שינוי בתפילה, זוהי מטרת התפילה. ואם הדברים גם מתממשו כמו שביקשנו במציאות או לא, זה דבר שאנחנו לא יכולים לדעת. יש כאן איזשהו סוד, מה שנקרא, גלוי, שלא נוהגים לדבר עליו. רוב התפילות לא פועלות באופן מיידי. השיעור הזה העברתי לנו אחר חטיפת שלושת הנערים ביישוב נוף הילון, שהדברים היו, מה שנקרא, עוד בשיא, לא יודע איך להגדיר את זה, שעוד לא ידעו מה היא. אבל אמר לי השם מישהו משפט, שאני חושב שהוא משפט מאוד נכון. אם נשים לב, רוב התפילות הגדולות של עם ישראל בשנים האחרונות ובכלל, הן לא נענות באופן מיידי. כך זה היה בגוש קטיף, כך זה היה בשלושת הנערים, כך זה היה עם נחשון וקסמן, אחרי בעצירת גשמים. איך אדם מבין את זה? אפשרות אחת זה להדחיק, להגיד, כן, זה נמשיך. זה נכון שצריך להמשיך, אבל להבין מה התפילה עושה. התפילה זה שמאות אלפי יהודים התפללו להשבת שלושת הנערים, זה גרם עכשיו למאות אלפי נשמות בעם ישראל להתחבר יותר לאהבת ישראל. וזה כבר קידום אדיר למציאות. האם הדברים יתממשו כמו שאנחנו מצפים בעולם הזה, או יתממשו בחשבון הנצח של הבורא? זה לא בידיים שלנו. במשך אלפי שנה יהודים התפללו על חזרת השכינה לציון, על בניין ירושלים. רק בדור שלנו אנחנו מתחילים לזכות לראות את התוצאות. אז מה נאמר? שבמשך אלפי שנים כל היהודים הללו, שנקרא יצאו פריירים, התפללו ולא קיבלו. זה שבמשך אלפי שנים יהודים התפללו, זה בנה בלבבות של עם ישראל את ירושלים. ועל גבי אלפי שנות כיסופים ותפילות, בסופו של דבר, גם הדברים הלכו והתממשו במציאות בבניין ירושלים בימינו. המציאות הזו של תפילה, זה דבר שאני לפחות רואה אותו כנקודה מרכזית מאוד בעבודת השם היום, כי זה לא רק תפילה. זה היכולת לפתח עמדה נפשית של קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. הבנה שככל שאנחנו מתפללים, עובדים ומקדמים בכל כוחנו את המציאות, זה כשלעצמו המטרה. זה שהאדם על ידי התפילות הופך להיות אדם יותר טוב, יותר מחובר אל אותם שאיפות פנימיות שהוא עכשיו מבטא בשפתיו. הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו. וכמו שאמרנו, אין הקדוש ברוך הוא משיב תפילה רקם. בסוף הדברים גם ילכו ויופיעו, אבל שוב, יכול מאוד להיות שלא בדורנו. רוב הסיכויים שזה לא יהיה בדורנו. וזה לא אמור לעקר את המוטימציה לתפילה, אלא הפוך. כמו שאמרתי, זה לא רק תפילה. עכשיו, חזרתי מבר אילן, שם זה יותר, הצליחו לעשות שם משהו מאוד יפה, שמגיעים צעירים, כרגילי סטודנטים מכל הארץ, אלפים בחשבון הכללי של כל השיעורים שם. שם הקדישו את הליל הושענא רבה הזה, קראו לזה בן שובו אחים לצוק איתן. כשאני דיברתי שם, אמרתי, דעתי, שהמלחמה האחרונה שעברנו בקיץ, היא מלחמה שחידדה נקודה שהיא כל הזמן הייתה, אבל עכשיו היא עוד יותר ברורה. המלחמה בעזה היא לא סוף פסוק. ברור לחלוטין שעומדים לפנינו עוד אתגרים גדולים. המשפט הזה שאומרים לילדים, עד שתגדל יהיה שלום, אני לא אומר את זה לילדים שלי. כי מאוד רוב הסיכויים שהילדים שלנו יהיו על מדים, וגם הנכדים שלנו יהיו על מדים. אבל, וזה אבל הגדול, התפילות שלנו היא שיש שלום, שהמציאות תגיע לתיקונה, וגם הדברים ילכו והתממשו, והם הולכים ומתממשים כל הזמן בזה שהמציאות הולכת ומתקדמת. וזה שכיום האתגרים והמלחמות שאנחנו עומדים, הם בהרבה יותר טובים מאותם מלחמות ואתגרים שעמדו בהם סבינו וסבתותינו. המציאות הולכת וחותרת קדימה, והתפילות הולכות ופועלות. אבל הפעולה היא לא בהבנה, שוב, הפשטנית של כאן ועכשיו, אלא בקידום פנימי של המציאות שלאט לאט הולך ובונה עוד לבן ועוד לבן ועוד לבן. והדברים הולכים ומתקדמים. זה לדעתי העמדה הנפשית החשובה ביותר שצריך לטפח היום. טפח, וברוך השם, חושב שזה גם מה שקורה מערכות החינוך, ברוך השם, הולכים וצומחים נערים ונערות שהם בונים עמדה נפשית של תהליכיות. אני ממשיך פה את הדברים שאמר הרב בסוף השיעור הקודם. תהליכיות של הבנה שהדברים הולכים ונבנים, לא האובססיה לשלמות, אלא עבודת ההשתלמות. ההבנה שאנחנו כל הזמן הולכים ומתקדמים ושמחים בעצם התהליך ולא רק בתוצאה, שמחים בעצם התפילה ולאו דווקא במימוש המיידי. עמדה נפשית ורוחנית בוגרת שחייבים לאמץ אותה היום. כי זה לא הולך אחרת. גם אמר לי איזה מישהו בסוף אחד השיעורים, אמר לי שהוא אומר, לא צריך, התפילה לא צריכה לפעול, לאבא מותר גם להגיד לא. משפט ידוע. זה נכון. אבל אם זה נשאר רק ברמה הזו, זה באיזשהו שלב, אדם יכול להגיד לאבא מותר להגיד לו בדברים שקצת רחוקים ממנו. הוא יכול להגיד את זה משפט, אבל כאשר אדם מתפלל כל חייו תפילות וכל הזמן שומע לו, כל הזמן הוא לא רואה את הדברים מתממשים, באיזה שלב זה יוצר את תחושת, כמו שאמרנו, את החוסר תוחלת בתפילה. אבל אם אדם מבין שאבא אף פעם לא אומר לו, פשוט אומר את הכן שלו, באופן שונה ממה שאתה מצפה. הוא אומר את הכן בזה שכל תפילה הופכת אותנו לאנשים יותר עדינים, יותר תאורים, יותר שייכים אל אותה שלמות אלוהית. ועל ידי כך התפילה פעלה. ואת הדברים, איך הם התממשו? אנחנו נעשה את מה שיש עלינו לעשות, והשם יעשה הטוב בעיניו. אז בעזרת השם, ושהשנה הזו, אנחנו מתפללים שבה אנחנו נלך ונופיע יותר ויותר את השלמות על ידי כך שנשתלם. עכשיו אנחנו נצא עם ליל הושענא רבה, חיתום הדין. אנחנו הולכים ומנערים את עצמנו, זה אחת הטעמים להקעת הערבות, ראיתי, עושים שם עסקים יפים שם בחוץ, בסדר, עם הערבות הללו, חופתים את הערבה, חלק מההסברים הם של הערבה שמבטאת את אותו צד שאין בו טעם ואין בו ריח, גם בעם ישראל וגם ברמה האישית של כל אחד ואחד, אותו אנחנו מנערים. אנחנו מנערים, חופתים, בוטשים אותו בקרקע, כלשונם של חכמים, הולכים ופותחים את עצמנו אל אותה השתלמות שתופיע בשנה הקרובה. וכל מה שיבוא עלינו, אנחנו נעמוד וננצח, ננצח משון הנצח, ובטוח שיהיה מעניין פה בשנה הקרובה, אין שאלה. אני יכול להגיד לכם את זה גם כתושב שדרות, אנחנו בטוח שיהיה הולך להיות מעניין, אבל גם פה ברבבה ובכל עם ישראל, אבל דווקא האתגרים האלה הם אלה שהולכים ובונים אותנו, בעזרת השם. שיהיה לכם שנה טובה.
תודה רבה לרב לונדין. אנחנו